נושא לימודנו הערב הוא נשמת היחיד והעולם. כידוע, יש לאדם נשמה. הנשמה מחיה אותנו. האמירה הזאת היא אמירה לא כל כך מבוארת, היא לא כל כך ברור. מהי הנשמה? בספק גדול אם יש אדם בעולם שיכול להגדיר מהי הנשמה, אבל מה שברור הוא שבעלי חוש פנימי יודעים לחוש את מציאותה של הנשמה. כלומר, אנחנו מוארים על ידה. כמו שרוב בני האדם אינם יודעים להסביר לנו את מהות השמש, אבל יודעים להרגיש את נוכחותה, את החום, את האור הנובעים מן השמש, כמו כן גם אפשר לחוש את מציאותה של הנשמה. הנשמה, נאמר במושגים, הייתי אומר, פשוטים, אינטואיטיביים ראשוניים, הנשמה, האחייאה של הנפש. אנחנו מקבלים אחייאה מכוח הנשמה. החלק שבנו שמקבל את האחייה הזאת, אנחנו רגילים לכנות אותו בשם גוף, אף על פי שאין להבין בביטוי הזה את החומר. ודאי שלא מדובר על חומר, מדובר על החלק שבנו שמקבל חיות. אין דבר, נשמה וגוף, אפשר לכנות את זה מה שנותן חיים ומה שמקבל חיים. זאת בעצם תבנית שמצויה בכל ההוויה ובכל המישורים. כלומר, אפשר לדבר על נשמתיות באדם, באותה מידה ניתן לדבר על נשמתיות באומה, וכן באנושות, וכן בקוסמוס, וכן בעולם האלוהי. גם שם אפשר לדבר במידה מסוימת על נשמתיות, ומטרתנו בלימוד הזה יהיה לראות איך אנחנו פוגשים את הנשמתיות בכל מישוריה, בכל אחת מן המסגרות האלה. לצורך העניין אני רוצה לחזור על דבר שלמדנו אותו פעם, והוא חלוקת מישורי הנשמה באדם. כפי המבואר למשל בספר נפש החיים שער ראשון, פרק ט"ו ואילך, שם מבאר רבנו חיים מוולוז'ין שנפש האדם מופיע בשלושה מישורים. הלוהם, הנפש, הרוח והנשמה. ולמעלה משלושתם, עוד שניים, החיה והיחידה. חמשת הביטויים האלה נמצאים בגמרא במסכת ברכות. חמישה שמות נקראו לה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כל אלה מבטאים מישורים שונים של התגלות. אז ראשית כל נדבר על הפשוט ביותר, הכוונה הנפש, הרוח והנשמה. הנפש, הרוח והנשמה, יש איזשהו דימוי כדי להבין את זה. זה מבואר במסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד א', שרוח החיים שהקדוש ברוך הוא נופח בתוכנו מופיע בשלושה מצבים. כאדם שנופח בכלי זכוכית. כשאדם נופח בכלי זכוכית, הרי שהאוויר שבסופו של דבר יוצר את הכלי עובר שלושה שלבים. השלב הראשון זה כשהאוויר הזה נמצא בתוך הריאות, בתוך הפה של האומן שנופח את כלי הזכוכית. המצב הזה הוא, אפשר לומר, שהאוויר אז זהה עם הנשימה של המנפח. שלב שני, האוויר הזה עובר דרך איזושהי שפופרת, ומהשפופרת הוא עובר אל גוש הזכוכית, גוש החול הלוהט, שעתיד להפוך לכלי זכוכית. השלב השני, כן, שבו האוויר נמצא בשפופרת, אשר לומר, האוויר הוא כבר לא נשימה, הוא הפך להיות רוח. שלב שלישי, אחר כך האוויר נופש, זאת אומרת נח, ונהיה נפש. אתם יכולים כאן לזהות נשימה או נשמה, רוח ונפש. הנשמה היא קרובה יותר כביכול אל היוצר, אל הקדוש ברוך הוא שכביכול נופח נשמה באדם. אחר כך יש איזו התרחקות, רוח, ואחר כך מנוחה, נפש. במה מדובר? הכוונה שהאדם נולד לכתחילה עם נפשו. כשאדם יוצא מרחם אמו, אפשר לומר, הנה, יש לפנינו כאן נפש. הנפש הזאת היא בבחינת עבר. כלומר, אין שום צורך לעשות כל מעשה כדי לקנות את המעלה הזאת של הנפש. עצם העובדה שאני חי, שאני ישות פסיכו-פיזיו-ביולוגית, זאת היא העובדה הנפשית שלי. אבל עם הזמן מתגלה באדם מישור נוסף, מישור הרוח. כמו שאומרים בימינו, לא נהיו איש רוח. כלומר, איזשהו חוש למציאות לא גשמית, מציאות רוחנית, שבא לידי ביטוי בין היתר גם באומנות, בשירה, וגם בחוש לדברים רוחניים. למעלה מזה יש לנו מישור שלישי, הלא הוא הנשמה, שהוא, אפשר לומר, הזהות העתידית שלנו. מה האידאל, מה שאני עתיד להיות כשאשלים את עצמי. אז אפשר לומר, הנשמה נאירה עליי מרחוק, אבל עדיין איננה מופנמת בתוכי באופן מוחלט. רק אצל משה רבנו מצאנו שנשמתו האירה בנפשו באופן כזה שהייתה הזדהות, התלכדות בין הנפש לבין הנשמה. כך שאם אפשר לסכם במילים פשוטות, נפש, רוח, נשמה, זה בבחינת עבר, הווה ועתיד. אני נולדתי עם נפש, זה כבר עבר, אני עובד בהווה על הרוח, ואני מואר מן הזהות העתידית שלי בבחינת נשמה. למעלה מזה יש חיה. מהי החיה? איך אמר על נביא יחזקאל? רוח החיה באופנים. כלומר, באופנים השונים של הזהות שלי נמצאת אותה חיה. למה הכוונה? כשאני מדבר על הנפש שלי, הרוח שלי, הנשמה שלי, מי הוא אותו אני שאליו אני מייחס את שלושת החלקים האלה? מדוע לא לומר שיש כאן נפש של מישהו אחד, רוח זה מישהו אחר, נשמה זה מישהו שלישי? והנה אנחנו מודעים לזה, יש לנו הרגשה פנימית כזאת שהנפש והרוח והנשמה שלושתם שייכים לאותה זהות, לאותה אישיות. הכיצד? אין זה אלא שיש לנו מישור נוסף שמתגלה בשלושת הרבדים האלה, החיה שבי, האני הפנימי שלי, שמקיף את כל הצדדים של האישיות, כל אופני האישיות שלי, והוא החיה. וחוץ מזה, יש לי גם קשר לקדוש ברוך הוא, לא? מי שבראה אני, יש לי איזושהי נטיעה, איזושהי אחיזה באינסוף. האחיזה הזאת, אנחנו מכנים אותה בשם יחידה. אני מקווה שלא הלכתי מהר מדי, אבל הדברים ברורים. יש כן חמישה מישורים של זהות באדם, הנפש, אני מונה ממטה למעלה, כן? נפש, למעלה מזה רוח, למעלה מזה נשמה, למעלה מזה, הייתי אומר אפילו, כולל החיה, ועוד למעלה מזה, האחיזה באינסוף, הלוא היא היחידה. שני האחרונים, החיה והיחידה. כלומר, החיה זה הישות הכוללת שלי, זה מי שמתגלה בתור נפש ורוח ונשמה, זה החיה. והיחידה זאת האחיזה שלי ברצון הבורא שבראה אני.
אבל אמרנו שהנשמה זה משהו עתידי, וככה זה לא
חושב. הנשמה, אפשר לומר, זאת השייכות שלי לכלל. כלומר, כל אדם שייך אל אומתו. מצד זה יש לו אחיזה בכלל. זה האחיזה של היחיד בכלל. לעומת זה החיה זה מה שכולל את כל המישורים ביחד. לעומת זה היחידה זה העובדה שאני עומד לבדי מול הבורא. כלומר, למרות כל השייכות שלי לכלל הלאומית, ולמרות כל מישורי הזהות שלי, מול מי שבראה אני נקודה אחת. היותי נקודה אחת, זאת היחידה. אני פשוט אומר את הדברים האלה קצת במהירות, כי זה נושא שעסקנו בו בהזדמנויות אחרות. וכאן אני רוצה לעבור לתבנית הזאת ולראות כפי שהיא מופיעה בכל מישורי ההוויה. וכאן, ברצוני לדון איתכם קצת, קודם כל בצורה טכנית, איפה מצאנו את חמשת המישורים האלה, ולמשל בתחום הלאומי או בתחום הכלל אנושי וכדומה. ראשית כל, איפה מצאנו את חמשת הבחינות האלה באומה? באומה הישראלית, שהיא האומה הקרובה אלינו, האומה שנוגעת אלינו. הנפש הלאומית היא הנטייה הנקראת בשפה המודרנית לאומיות. יש אנשים שחשים את זה, שמרגישים שייכים בכל נימי האישיות שלהם, מרגישים שייכים לאומה, לגורל הלאומי שלה. לאנשים האלה קוראים בשם לאומיים. לעומת זה יש אנשים שהנושא הלאומי איננו כל כך רגיש אצלם, והם מעדיפים להתעסק בעניינים דתיים. הם, אותם אנשים אינם בעלי נפש, הם בעלי רוח. זה הרוח הלאומית. הרוח באומה זה הדת. ויש בעיה בגלל שבין שתי הקבוצות האלה יש הרבה פעמים מתחים. למשל, בעידן המודרני זה בא לידי ביטוי במאבק בין הציונות החילונית לבין הדתיות הלא ציונית, מה שמכנים בימינו בשם חרדיות. הרב קוק בספר אורות מחלק את הקבוצות האלה ובהתאם לתבנית שדיברנו עליה עכשיו, אני קורא כאן באורות בעמוד בדלת בפסקה ממוגמל, אומר ככה רב, הנפש של פושעי ישראל שבעקבתה דמשיכה, אותם של פושעי ישראל שבעקבתה דמשיכה, אותם שהם מתחברים באהבה, אותם שמתחברים באהבה את ענייני כלל ישראל לארץ ישראל ולתחיית האומה. מה זה אותם פושעים שמתחברים באהבה לבניין האומה? מדובר על הציונות החילונית. היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. כן, כבר בתחום הנפש, הציונות החילונית מתוקנת יותר. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שהן אצל אלה שרוח יבעים אשר בתוכם מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המדמים את הגוף ומונעים אור הרוח מלהתקן, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיה. כלומר, יש בעלי נפש, יש בעלי רוח. אותם הדתיים שהתחושות הציוניות אינן אמיצות אצלם, אז הם בעלי רוח מתוקנת, לא, זה רוח, נפש מתוקנת ורוח מקולקלת. בואו נחזור. אותם בוני האומה החילוניים הם בעלי נפש מתוקנת, ואותם החרדיים שאינם ציוניים הם בעלי רוח מתוקנת. איך מתקנים? איך מחברים בין הקבוצות האלה? נזקקים בהכרח לקבוצה שלישית. הקבוצה השלישית הזאת, אומר הרב, הם בעלי נשמה. מה הם עושים אותם בעלי נשמה? אומר הרב, התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להיגלות. כלומר, יש צורך ללמד תורה פנימית. איפה נמצאת התורה הפנימית הזאת? כי בצורתה המקורית היא בספרי קבלה. הבעיה היא שקבלה לא כל אחד יכול ללמוד. אבל החוכמה הנסתרת הזאת, אף על פי שאינה ניתנת להילמד בצורתה המקורית, אבל יש לה צורות ביטוי שמאפשרות את העברתה של החוכמה הזאת לדור. איפה נמצאת החוכמה הזאת בצורתה הראויה להיות מועברת לדור? בכתבי הרב קוק. הנה, זאת עבודתו של הרב, לגרום להתפשטות רזי תורה בצורה הראויה להתגלות. זה באמת יעזור הרבה. הוא שיעשו ישראל אגודה אחת ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים ביחס ענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה, וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם. ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה והצדיקים העליונים מרי דנשמתה, כלומר בעלי נשמה, הם יהיו הצינורות המאחדים שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין ושפע אור הרוח מימין לשמאל ותהיה השמחה גדולה. כלומר מה שמלמד אותנו הרב שיש נטיות של נפש, רוח ונשמה גם באומה בכלל. איפה אם כן נמצאת החיה באומה? דיברנו על נפש, רוח ונשמה, ואיפה החיה? החיה אלה הם האידיאלים שמרחפים מעל האומה. זאת אומרת כל אומה בקיומה, בקיומה הלאומי, בקיומה ההיסטורי, מגלה איזה שהם ערכים. כמו כן גם האומה הישראלית בוודאי היא נושאת בקרבה מכוח ההיסטוריה המופלאה שלה, היא מגלה ערכים מסוימים במהלך ההיסטוריה. אותם ערכים ששוכנים באומה הם החיות שלה, או במישור לפי הטרמינולוגיה שלנו הם החיה, נפש רוח נשמה חיה. ומה היא היחידה? היחידה זה פשוט, היחידה זה המגמה האלוהית שמתגלה במציאות דרך האומה הישראלית. המגמה האלוהית הזאת רגילים לכנות אותה בשפה הקלאסית או כנסת ישראל או שכינה. לא תמיד המגמה האלוהית שמתגלה בכנסת ישראל, הרצון שבכנסת ישראל, זהה, מתלכד עם הרצון שבכללות ההוויה. באמת שני הרצונות האלה נקראים האחד שכינתה והשני קודשה בריחו. זאת אומרת קודשה בריחו זה כינוי לרצון המתגלה בכללות ההוויה, והרצון המתגלה דרך האומה הישראלית נקרא שכינתה. ואנחנו מתפללים, יש נוסח של תפילת לשם ייחוד, שיהיה ייחוד בין קודשה בריחו לבין שכינתה. כלומר שאנחנו נגלה דרך הלאומיות שלנו גם את המגמות היותר כוללות של ההוויה. זה היחידה שלנו. אם כן מצאנו באומה גם כן חמישה מישורים של נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה. כשלנפש, לרוח ולנשמה יש ביטוי סקטוריאלי באומה, כלומר יש בעלי נפש, יש בעלי רוח, יש בעלי נשמה. הם מתאמצים, הם החילונים, הדתיים, הרב קוק, הנה שלושת הקבוצות, ולמעלה מזה יש אידיאלים נישאים מבחינת חיה ויחידה שמתגלים על ידי המאמץ של כל הקבוצות ביחד. זה מה שקורה באומה. כמו כן יש, אני פשוט מדלג מהר אל המישור השלישי, מצאנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה גם באנושות בכללה. יש למין האנושי טבע אנושי, אכן כן, יש לבני אדם טבע, טבע שיש לו אפילו מרכיבים חייתיים בהמיים, כמו שלכל בעלי החיים יש טבע, אף לנו יש נטיות טבעיות, יש כמובן נטיות טבעיות המיוחדים לאדם, מיוחדות לאדם. למשל אחת הנטיות שמצאנו רק אצל בני אדם כמעט, וזה ההתארגנות הקבועה כדי להרוג הרבה מבני מינם, מה שנקרא מלחמה. זה דבר שבאמת הוא מדהים, והוא שמשל אריות ונמרים רגילים לטרוף בני מינים אחרים. זה נדיר שאריה יטרוף אריה, זה כמעט לא קורה, אבל אצל בני אדם שאל יש נטייה טבעית כזאת להרוג הרבה בני אדם, וזה שייך לטבע שלנו. זה לא טבע מכובד, זה טבע מצער, אבל הוא עובדה, הוא קיים. למעלה מזה, יש גם באדם נטייה שמתגברת על הטבע הזה, זה מה שנקרא המוסר. יש באדם הכרה מוסרית, וההכרה המוסרית גוברת על הטבע. היא הכרה אפשר לומר, מצילה את האדם מלהיות הגרועה שבחיות. זה הרוח שבאדם. נפש ורוח. הטבע האנושי לעומת ההכרה המוסרית שבאדם. ההכרה המוסרית אף היא חלק אינטגרלי של הזהות האנושית אצל כל בני אדם באשר הם. בכל כדור הארץ, בכל התרבויות, מצאנו מוסריות, כמובן במדרגות שונות. כן? לא כל החברות האנושיות פיתחו את אותה דרגת מוסריות. אבל ההכרה המוסרית נמצאת בדרגה זאת או אחרת בכל החברות. זה הרוח. מהי הנשמה של האנושות? הנשמה של האנושות זאת המגמה. המגמה של ההיסטוריה. שהרי היה אפשר לומר שההיסטוריה האנושית היא שורה של מאורעות אבסורדיים אחד אחרי השני. פעם יש מלחמה, פעם יש שלום, פעם יש תגלית, פעם אין תגלית. יש זמנים של רווחה כלכלית וזמנים של שקל כלכלי. זמנים של אומנות מפותחת, זמנים של היעדר אומנות וכדומה. ככה היה אפשר לומר. ואז היה יוצא שבעצם ההיסטוריה האנושית היא מכלול של הרבה מאוד דברים, אבל ללא מגמה, ללא תכלית. כשאנחנו מדברים על נשמת האנושות, נשמת האנושות מתגלה דרך ההרגשה שיש לאן ללכת. פעמים רבות ההרגשה הזאת מתחברת לרגשות דתיים. יש בעולם הזה, באנושות, מה שנקרא רגש דתי, חוש דתי, שנותן לבני אדם את ההרגשה שיש משמעות לחייהם. קוראים לזה נשמה. ויש גם, למעלה מזה, החיה של האנושות. מה שנקרא הכלל העולם. כשאנחנו מדברים על התרבות האנושית, אנחנו לא יכולים להצביע על משהו ספציפי. לומר, התרבות האנושית זו תופעה פלונית. לא נכון, או אלמונית. התרבות האנושית זה מה זה הרושם שעולה מכללות הנעשה בעולם. כמו שלמשל, חלקיה של תמונה אומנותית, כל חלק וחלק איננו התמונה. אבל הכלל העולה מכל חלקיה של התמונה, זה יוצר את אותה יצירה אומנותית, איזו הרגשה שיש אצל הצופה שמשהו גדול עבר דרך האומן הזה ונתבטא בצבעים שהוא צבע בתמונה. אז כך, כמו כן, יש גם חיה של האנושות. איזו מין תחושה של אחדות כוללת. וכן, יש גם יחידה של האנושות, וזה צלם אלוהים שבאדם. אותו צלם אלוהים שמקורו באישיות המופלא, המכונה בשם אדם הראשון, שממנה משתלשלים כל הכישרונות האנושיים, בין שמדובר בכישרונות גשמיים, בין שמדובר בכישרונות רוחניים. כן? זה היחידה שבאנושות. כן, אני מקווה שאני מספיק ברור. דיברנו גם על נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, באנושות. עלינו עכשיו לעבור למישור יותר כולל. כן, אולי לפני כן, אני רוצה קצת להשלים. כן? כשדיברנו על נפש ורוח באנושות, הסברנו שיש לאדם טבע, זה נפש, ויש הכרה מוסרית, ולזה נתנו את הכינוי רוח. זה בכלל קשור לשאלה כיצד להסתכל על מאורעות בהיסטוריה. יש אפשרות לראות את המאורעות בדרך של סיבתיות טבעית, אפשר לראות את המאורעות בדרך של הסברה ערכית מוסרית. לדוגמה, אם נשאל את עצמנו כיצד חרבה ממלכת ישראל או ממלכת יהודה בימי קדם, מה שמסופר בתנך, כן, חורבן בית המקדש, חורבן שומרון, איך הדבר הזה קרה? ניתן לומר שמבחינה גיאופוליטית, באותם הימים, המזרח התיכון ראה את עלייתן של שתי אימפריות, האימפריה הבבלית והאימפריה המצרית, ולפני כן הייתה האימפריה האשורית, כשבאותו זמן גם הייתה שקיעה כלכלית של הפניקים והפסקת השכר הבינלאומי בין ממלכת יהודה לבין הודו, כך שזה גרם לשקיעה כלכלית שהביאה גם לשקיעה פוליטית, ולכן אין פלא שאותן אימפריות בסופו של דבר השתלטו על ממלכת יהודה. עד כאן ההסבר, על פי הסיבתיים. אפשר גם להסביר את זה, אפשר גם להסביר את אותו הדבר בסגנונם של הנביאים. הנביאים אומרים, אם תמשיכו לעבוד עבודה זרה, יחרב הבית. הסברה מוסרית. אם תעבדו עבודה זרה, לא יהיה גשם. השאלה היא, האם אפשר לגשר בין שתי ההכרות האלה? שוב הרב קוק מאיר את עינינו בספרו אורות, בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, בפסקה ב', זה בעמוד י"ט וכ'. שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינויי דרכיה, ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. שתי דרכי הבנה, הבנה מוסרית והבנה סיבתית. הנה כאן הרב אומר לנו דבר חדש, בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה ההבנה המוסרית. כלומר הרב אומר, יש פה שתי הבנות שהאחת היא נשמה לשנייה, נשמה וגוף. הנה, נוזן כאן דוגמה, כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, ברית קירותה לארץ ולעם, כשדבקים בשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים. ותחתו בתורה, קראנו את זה בפרשת כתבו. משתרשים בארצם ועושים חיים. כשזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים. חורבן האומה והארץ בא, וצערות החיליונות הולכות ובאות. כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. דעותיו, מערכי חייו וכו'. כאן אני, טוב, אני לא אקרא את זה לשונו של הרב כי זה ארוך, אני פשוט מה שהרב מסביר, שאומה שואבת את כוחה גם מן התחושה של עליונות ערכית ומוסרית שיש בה. כלומר, אם יש לאדם תחושה שיש לו באמת על מה להילחם, שמשהו מייצג מבחינה ערכית בהיסטוריה, הוא באמת גדול, אז ייתן לו עוצמה גם להילחם, גם להשקיע מבחינה כלכלית, גם להשקיע מבחינה תרבותית. ולכן אין פלא שהנביאים אמרו, אם תאבדו את הערכים שלכם, אתם לא תהיו יותר טובים משאר האומות, ואז ממילא הכוח המחזיק את החברה ילך בהידלדל. כך שאנחנו רואים בהחלט קשר מהותי בין ההסברה המוסרית לבין ההסברה הסיבתית. זה לא שיש מצד אחד אנשים רציונליסטים שמסבירים את הכל בהסברות גיאופוליטיות וכלכליות אלה ואחרות, ויש כמה מיסטיקאים משוגעים שיש להם אמונות תפלות. מצד האמת, יש קשר, יש שרשר בין ההסברה הטבעית לבין ההסברה המוסרית, בדיוק כמו שיש קשר בין הנפש לבין הרוח. אז זה רק היה סוגריים כדי להסביר איך יש נפש ורוח באומה. כמו כן, אנחנו עוברים כאן למישור יותר כולל. נפש, רוח, זהו, דיברנו סעד, נפש ורוח באנושיות. כמו כן, הבה נעבור למישור הרביעי, כן? לא רק באדם, או באומה, או באנושיות. יש גם, וזה כאן דבר מתחיל שהוא קצת דורש העמקה, אנחנו מוצאים את המישורים האלה של נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה גם בהוויה, בקוסמוס. בקוסמוס בתור ישות אחת. אבל כאן צריך להניח הנחת יסוד, והיא שההוויה כולה היא גוף אחד גדול, אורגני, חי. הוא חושב שלגוף הפרטי יש נשמה, כך להוויה בכללה, לעולם כולו, יש נשמה. נשמה ההוויה. יש דבר כזה. אפשר לראות את זה, הדים של הדבר הזה, גם במדרשים. שלפעמים הקדוש ברוך הוא מדבר עם עולמו. ובסוף הוא מדבר עם עולמו. עם נשמת ההוויה. כיצד אנו רואים את הנשמה הזאת בהוויה? אתה עושה אוזניים מיוחדות בשביל זה. היו למשל במקדם פילוסופים ביבא, באיטליה, זה נכון? שקראו להם פיתגוראים. הם אמרו שכשהכוכבים בתנועה, זה תמיד קורה, הם מתחילים, המסלול של כל כוכב תואם לאיזשהו תו מוזיקלי, לאיזשהו ניגון יסודי. ושמתוך התנועה של כללות הכוכבים עולה איזו סימפוניה כוללת. אין איזה מין שירה שעולה מכללות ההוויה. אבל מה, צריך אוזניים מיוחדות לזה. אנחנו כל כך מורגלים לרעש הזה, שזה נראה לנו שקט. אבל אומרים, אותם פיתגוראים, אם היו מפסיקים לרגע אחד את המוזיקה הזאת, פתאום היינו שמים לב כמה גדול השקט. אבל באמת כל הזמן יש רעש מוזיקלי קוסמי אדיר. טוב, לא חייבים לקבל בדיוק את ההסברות שלהם, אבל אני אומר שיש פה איזה שהוא רעיון יסוד שהוא באמת אמיתי. יש אפילו על זה מדרש, נקרא בשם פרק שירה. יש מדרש, פרק שירה, שמתאר את השירה הכללית של הבריאה. כן, אדם צריך לשמוע את השירה של השור. כן, איך השור שר? השירה לשם, גרור, גרור. כן, או השירה של הכלבים. הוא משתחווה ונחרם. דברך לפני השם עושה. ויש גם לכוכבים ישירה, ולשמש ולירח ישירה. כלומר, אדם יכול לפעמים להקשיב לשיח הכללי הזה שעולה מכללות ההוויה. הוא יכול. אחרי שקצת התרגלנו לרעיון, אז הבה נראה איפה נמצאים מישורי החיים האלה בתוך הקוסמוס. מה שנקרא נפש העולם זה דבר הפשוט ביותר. זה הטבע. מה שאנשי המדע חוקרים אותו, זה הנפש. נפש העולם זה מכלול חוקי הטבע. מה עם הרוח שבהוויה? היה פילוסוף אחד בצרפת בשם ברצון, הוא היה ממוצא יהודי. הוא חש את זה, שיש רוח בהוויה. הוא קרא לזה הדחף החיוני. מה זה הדחף החיוני? זו אותה תנועה שבהוויה, שגורמת להופעת החיים. כי הרי סתם ככה יש רק חומר דומם. איך מהחומר הדומם בסופו של דבר מופיעים חיים ביולוגיים? שתורת האבולוציה הדרוויניסטית נותנת התחלה של פתרון. היא מסבירה לנו, במיוחד לאור ההתפתחות של הגנטיקה, אנחנו יודעים את זה יותר טוב, היא מסבירה לנו כיצד ההרכבה של מולקולות אלה ואחרות מאפשרת את הופעתה של החיים. אבל אף על פי כן, התנועה הזאת לא לגמרי מוסברת. שהרי היה אפשר גם, שהרי הנטייה הכוללת של הבריאה היא הנפילה, מה שאנשי המדע מכנים בשם אנטרופיה. כלומר, כל דבר יש לו נטייה בסופו של דבר להתברך, להיעלם. אז כיצד דווקא בתוך קוסמוס שהנטייה הטבעית שלו היא הפירוק, דווקא בקוסמוס כזה יש הופעה של חיים שהולכים ומתעלים, מן הדומם אל הצומח, ומן הצומח אל בעלי החיים, ומן החיים אל האדם, ומן האדם אל הפילוסוף, כל אחד לפי איך שהוא תופס, כן? או אל המהנדס, כל אחד לפי האידאל שלו. אבל אנחנו רואים שמשהו הולך ומתעלה. הנטייה הזאת, הדחף החיוני הזה, אפשר לכנות אותו בשם הרוח של ההוויה. כן, נטיית ההתארגנות הזאת. לעומת זה, עדיין אנחנו יכולים לומר, זה נכון, אנחנו רואים תנועת חיים גדולה, אבל לאן כל זה הולך? מי ערב לנו שיצא מזה משהו טוב? אולי העולם ילך ויתפתח וילך ויתפתח ואין לו לאן להגיע. מי אומר לי שיש משמעות מאחורי כל זה? כשאנחנו מחפשים איזושהי משמעות לכללות ההוויה, סימן שאנחנו מחפשים את הנשמה, את המישור השלישי. לא די לנו בזה שיש רוח בבריאה, אנחנו רוצים גם מטרה. יש כינוי בשפה שלנו, מכנים את זה בשם אורו של משיח. כן? המגמה הזאת, החיובית שבבריאה, נשמת ההוויה, היא אורו של משיח. מה חסר לנו?
חיה ויחידה,
פשוט. יש, כמו שדיברנו על זה שבאדם הפרטי, החיה זה אותו חלק שבאדם, שכולל את כל המישורים. אותו דבר יש גם בקוסמוס. יש היום בימינו תנועות פילוסופיות ופוליטיות שקמו על יסוד ההרגשה הזאת. למשל, מפלגות הירוקים, שקרה איכות הסביבה. יש אצלם אנשים שאומרים שצריך לשמור על איכות הסביבה, כי אם לא נשמור על איכות הסביבה, האדם ינזק. זה בעצם השיח המצוי בציבור. אין כדאי לא ללכלך את הנחלים, כי אם נלכלך, בסוף לא נוכל לשתות. אין. זה טענה יפה. אבל אצל ההוגים המקוריים של התנועות האלה מסתתרת שם השקפת עולם שונה לגמרי. השקפת העולם אומרת, בעצם היצור החי הגדול ביותר בעולם הוא כדור הארץ, ומה שחשוב זה שהחיים בכללם ימשיכו, ואין שום חשיבות לכך שדווקא המין האנושי ימשיך את חיים. אפשר שהמין האנושי ייכחד מן העולם, אבל העיקר שתנועת החיים היא לא תיפסק. אמנם הדברים האלה כשהם נוסחים בצורה הזאת הם מקולקלים ויש בהם יסוד אנטי מוסרי חריף, אבל יש כאן אינטואיציה שהיא נכונה. האינטואיציה היא שרוח החיים הוא אחד בכל. יש אחדות בין האדם לבין ההוויה בכללה. הכל ישות חיה אחת גדולה. זה החיה. מה חסר?
יחידה.
איפה היחידה בקוסמוס? נו, זה לא מסובך. היחידה בקוסמוס זה רצון השם שמחיה את כל זו. נכון? עד כמה שאני יודע, נאמר בתורה. בראשית ברא אלוהים. אם כן, יש מישהו מאחורי כל זה שמעוניין בכל זה. הרצון הזה המחיה את כל ההוויה הוא היחידה של ההוויה. אם כן, מצאנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, באדם, באומה, באנושות, בהוויה. אבל אם ניכנס עוד קצת יותר פנימה, נגלה שגם חמשת המישורים האלה מצויים ברצון האלוהי בעצמו. הרצון האלוהי להוות את העולם, איך הוא נקרא? איך נקרא הרצון האלוהי להוות את העולם? יתקרבתם. זה המילה שבה הקדוש ברוך הוא מבטא את רצונו להוות את העולם. הרי מה זה יוצקה דווקא? זה העתיד של להוות, נכון? זה פיאל, זה לא קל. הפיאל, להוות, הוא מהווה, ואם אנחנו משמשים בלשון עתיד, זה יוצא יוצקה דווקא. אבל זה לא דווקא לשון עתיד. למשל, היוד של הפעלים יכול להורות על עתיד, אבל זה גם יכול להורות על התמדה. למשל, נאמר בספר יוב שיוב היה מקריב כל שבוע אותם קורבנות, והעלה עולות מספר כולם, ככה יעשה יוב כל הימים. מה פירוש יעשה יוב? הכוונה שהוא היה תמיד עושה כך. אז שם הוויה יוד כבר, כן, הכוונה שהוא מהווה תמיד. ואיך הוא מהווה? הנה, בחמישה אופנים. נכון? איך הם נקראים החמישה אופנים האלה? יוד, כה, רב, כה, וקוצו של יוד. כן? אם אנחנו... קוצו של יוד, הקוץ של היוד. זאת אומרת, כמו שאמרו חז"ל למשל, העולם הבא נברא ביוד, העולם הזה נברא בה. נכון? זה העולם האידיאלי, כן? עולם הבריאה, יוד והה. יש אני אגיד לך בורא את העולם הבא ביוד, העולם הזה בין. העולם המציאותי זה וב וה, זה העולם ההווה, כשהאידיאליות של היוד נמשכת כמו קו והופכת להיות וב. אז יש לנו פה ארבע מישורים, כנגד נפש, רוח, נשמה וחיה. ומה עם האחיזה של זה, מה ראשית הרצון, האחיזה באמצעות? זה הקוץ של היוד. עכשיו יש לנו גם כן חמישה מישורים אפילו בתוך הרצון העליון, כי כמובן האותיות מבטאות את הרצון. כידוע שאות זה, זה בא מהפועל איבה, כן? א' ו' ה' בעברית מקראית פירושו כי בחר השם מציון איבה למשה, כלומר איבה רצה, נכון? אז אות זה שרמה אטום של רצון, זה מין ראשית של הרצון. עכשיו כל זה נחמד מאוד, אבל זה עוד לא מסביר לנו מה אנחנו עושים בתוך כל זה. נאמר במיוחד ש... נאמר בספר בראשית בפרק ב' פסוק ז', זוכרים מה כתוב בפרק ב' פסוק ז'? אני אזכיר לעצמי: ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדם ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. טוב, בהסתכלות שטחית נראה שהפסוק אומר שהאדם אחרי שנופחה בו נשמת חיים הפך להיות נפש חיה. אבל אם כך היה צריך הכתוב לומר ויהי האדם נפש חיה, אבל הכתוב לא אומר כך, הכתוב הוסיף את האות למד, ויהי האדם לנפש חיה. להיות ל, בעברית מקראית, פירושו למלא תפקיד כלפי אחרים. למשל, והיית לנו לקצין, נאמר ביפתח. או, וחזקת והיית לאיש. מה ההבדל בין והיית איש לבין והיית לאיש? והיית איש זה בשביל עצמך, והיית לאיש לאחרים. אז אם כך, ויהי האדם לנפש חיה, פירושו שהאדם הופך להיות הנפש המחיה את כל הבריאה. כך מסביר רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. כן, באמת היה פה חידוש עצום. כלומר, זה לא רק שיש מישורים שונים של מציאות. האדם, האומה, האנושות, הקוסמוס, האלוהות. לא. יותר מזה, לכל המישורים האלה יש קשר אורגני ביניהם. זה כמו איזה שעון קיר גדול, בין אורלוגים קוראים לזה. כך, זה המשל שמשתמש בו הרמח"ל בספר כלל מדרי חוכמה. יש כמין אורלוגים שבנוי מהרבה הרבה מאוד גלגלי שיניים קטנים. וגלגל שיניים קטן שיק מזיז גלגל שיניים אחר, וכל זה מזיז גלגל יותר גדול, ובסוף אפשר לראות משל. ויש בתוך השעון גלגל מרכזי שבו קשורים המחוגים. הוא הגלגל העיקרי. אם הגלגל הזה יחסר, אנחנו לא יודעים מה השעון. אפשר לומר כך, שכל העולם כולו בנוי כמערכת אחת גדולה. אבל כל המערכת הזאת יש לה גוף מתלם. והוא האדם. האדם עומד במרכז ההוויה, ועל פי הנהגתו והתנהגותו משתנה סדר העולם. לטובה או חס וחלילה, לרעה, הכל לפי ההתנהגות שלו. אין? זאת אומרת, ויהי האדם לנפש חיה, אפשר לומר שהאדם הוא נשמה לגוף גדול. הבריאה כמין גוף ענק שמקבל בתוכו את הנשמה שהוא האדם. אין? אבל אני קצת הבדל. זה לא כמו שלמשל, כשנגיד בתוכי יש נשמה שמפעילה את הגוף. והקשר הוא ישיר, זאת אומרת, אני רוצה להרים את היד, הנה, הגוף מגיב באופן מיידי. מדובר פה בקשר עקיף. זאת אומרת, אם האדם למשל מטיב את דרכיו, אפילו שיחה נעה, או מקיים מצווה, או לומד תורה, או כל דבר טוב שבעולם, הוא מוסיף בסופו של דבר אור בהוויה. יש הצטברות של אור. אבל זה לא שזה תמיד באופן מיידי מורגש. כמו שבשל אומר הרמב״ם, לעולם יסתכל אדם על עצמו כאילו הוא חציו זכאי וחציו חייב, ועל העולם כאילו חציו זכאי וחציו חייב, הוסיף מצווה אחת, איתה את עצמו ואת כל העולם כולו לטובה. עשה עבירה אחת, חלילה, איתה את כל העולם, את עצמו ואת כל העולם כולו, חס וחלילה לרע. זאת אומרת שיש איזושהי השפעה סגולית של האדם על כללות ההוויה, וזה בגלל שהקדוש ברוך הוא העמיד אותנו במרכז הכל. איך זה מה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. צלם אלוהים שבנו הופך אותנו לאחראים על כללות הקוסמוס. זה מגדיל את המרחב של האחריות שלה. אפשר, כאשר אנחנו מסתכלים על הדר הגדול של ההוויה, נשמת ההוויה, מה שדיברנו מקודם, אפשר להתפעל. זה באמת גורם לאדם לפעמים להרגיש רוממות גדולה מאוד. אפשר דרך המפגש עם נשמת ההוויה לפגוש גם את הקדוש ברוך הוא. זה אפשר. כמו שאמר דוד, השתחוו לשם בהדרת קודש. הדרת קודש זאת חוויה אסתטית. אפשר מתוך חוויה אסתטית לחוש את אלוהים. אבל מאיפה האדם שואב את החוויה הזאת? הוא יכול לשאוב את החוויה הזאת מההתבודנות בבריאה. אבל כאן יש סכנה. ייתכן שהאדם ייפגש עם הבריאה בלבד ולא עם מי שאמר והיה העולם. כלומר, אני עשוי לחוות חוויה, כמו שמכנים את זאת, אני עלול לחוות חוויה פגנית, אלילית. לכן יש אחד מן החכמים בגמרא שכשהוא קרא את הפסוק הזה היה משנה אותו, והיה אומר, אל תקרא השתחוו לשם בהדרת קודש אלא בחרדת קודש. כלומר, זה לא תמיד קל להיפגש מתוך הבריאה עם מי שמאחורי הבריאה. עלולים לחוות את החוויה הפנתאיסטית, הרגשה של שייכות לבריאה ולא למי שאמר והיה העולם. אבל דוד המלך, שהיה בעל נשמה גבוהה, הוא ידע דרך ההסתכלות בהדר הבריאה לפגוש את מי שאמר והיה העולם. אבל מה שלא יהיה, בין כך ובין כך, בין שאנחנו מסוגלים להגיע למדרגתו של דוד המלך מבחינת התחושות שלנו, ובין שאין אנחנו מסוגלים להגיע למדרגתו, בכל מקרה, אחריות על כללות ההוויה יש בידינו, מאז שהקדוש ברוך הוא הפך אותנו לנפש המחיה את כל העולמות. שלום.